שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר אמונות ודעות מאת רבנו סעדיה בן רבי יוסף גאון, נקרא אלפיומי במכון מיר. וכל זה אנחנו קוראים בספר אמונות ודעות עמוד פא' במהדורת הרב קפח, עמוד פא', התחלנו את המאמר השני. המאמר השני, מאמר הייחוד. כן, הראשון החידוש, השני הייחוד. כלומר, המאמר הראשון עסק בשאלה, האם העולם קדמון או לא. והשתדל הרבה, רבנו פרסג, לדבר על זה שהעולם מחודש, וממילא שיש לו מחדש. הנחת היסוד של רב סעדיה גאון, שעליה חולק הרמב״ם, והיא שכל היכולת שלנו לדעת על מציאות האלוה, זה דרך זה שנוכיח שהעולם מחודש. הרמב״ם לא מקבל את זה, לפי הרמב״ם סובר שגם לפי שיטת הקדמות, אפשר להוכיח את מציאות האל. בדרך אגב, יוצא לרב סעדיה לעסוק גם ב-12 שיטות נוספות, שהיו מקובלות בזמנים שונים על ידי הפילוסופיה, על שיטות פילוסופיות של זמנו, וכאן הוא דן בשאלת מהות האל. כן, זה מאמר שני, עוסק בשאלת מהות האל, כשהנקודה הבסיסית היא שהוא אחד, ושאינו גוף. כן, כל הדברים האלה שהרמב״ם אומר אותם בעוצמה רבה, כבר זה התחיל אצל רבנו סעדיה, כלומר הכוונה, העניינים האלה באופן פילוסופי, להוכיח שהאל הוא אחד ושאין לו גוף. זה הנושא של המאמר השני, וראינו שרב סעדיה, לפני שהוא דן בשאלה, עוסק בהרבה מאוד טיעונים, נקרא לזה במילה פשוטה, אפיסטמולוגיים, כלומר, חשיבה על מהות החשיבה. כלומר, כשאתה חושב, מה זה לחשוב? ואחד הדברים שהוא כותב, הוא כתב 6 עקרונות, אחד מהם שהמחשבה נעצרת באיזושהי תחנה סופית, ושאי אפשר לטעון שיש אחריה עוד תחנה. הנה, זה מה שהוא מסביר כאן בעמוד פא', בפסקה המתחילה במילה ואוסיף. ואוסיף כאן ביאור ואומר, ושמה יחשוב אדם שאפשר שיהיה אחרי הידוע הזה ידוע אחר. אלא שבינת אחד מבני האדם לא השיגה אותו, או שבינתם גם יחד לא הגיע אליו. זאת אומרת, נגיד אתה תוכיח לי שיש אלוהים ושהוא אחד. זה בגלל שאתה חשבת כל מיני מחשבות, הבאת הנחות יסוד, עשית חשבון לוגי מתמטי, הגעת למסקנה, פתרון המשוואה X שווה יש אלוהים. אולי אחרי הידיעה הזאת שהשגת, אולי יש ידיעה אחרת, נסתרת, נעלמת יותר, שאינך מודע לה. כן? ושאתה לא יכול להיות מודע לה. ולכן זה מעלה ספק גדול לגבי הוודאות של המסקנות שלך. מה זה קשור? כן, אני מסכים, אבל זה לא קשור לנושא. אומר כאן רב סעדיה, האם ייתכן לחשוב שאחרי המחשבות היותר סופיות שלי, יש עוד מחשבה שלא הגעתי אליה, ושאני כבעל בינת אדם מוגבל מלהשיג אותה. בסדר? אז רב סעדיה מאוד לא חושב כך. הוא מאוד מאמין בשכל, בחוכמה האנושית, בשכל של האדם. בואו נראה. ועושים. אבל זה לא מה שהוא חושב. זה אולי מה שאתה חושב, זה מה שקרל פופר חושב, אבל זה לא מה שהוא חושב. אם, ודאי, אם יש אמת מאחורי מה שאני יכול להשיג, אז זה אומר שמה שאני משיג הוא חלקי, ממילא יכול להיות לגמרי לא נכון. אולי, איך אתה יודע? אז זה מה שהוא אומר, והוסיף כאן ביאור ואומר, ושמה יחשוב אדם, שאפשר שיהיה אחרי הידוע הזה, ידוע אחר, אלא שבינת אחד מבני אדם לא השיגה אותו, או שבינתם גם יחד לא הגיע אליו. ואומר, כן? עכשיו תראו, זה אמונה רציונליסטית, משהו, זה מדהים פה. ואומר, כי זה דמיון שווא, מפני שכל ידוע אינו נודע, אלא באמצעות הגוף כפי שהקדמנו בהקדמת הספר, וכאשר יצא הידוע מלהיות גוף או באמצעות גוף, הרי מן הנמנע שיהיה אחריו ידוע אחר כלל. כלומר, ברגע שאתה הגעת אל מי שאין לו גוף ולא דמות הגוף, אז אתה יכול, לא יכול להתקדם, כי זה כאילו להתקדם על סולם שאין בו שליבות. אי אפשר להתקדם בסולם שאין בו שליבות, חוץ מבסרט פנטזיה של וולט דיסני. כן? אבל אותם שאינם מבקשים לקבוע אותו כגוף, אבל מבקשים הם שתהיה לו תנועה, או תנוחה, או כעס או רצון, או מה שדומה לכך, הרי הם מבקשים שיהיה גוף באמת מפאת העניין, לא מפאת המילים. כלומר, בסדר, אתה אומר, אלוהים אין לו גוף, אבל כמה הוא שוקל? זה נקרא שאתה חושב שיש לו גוף. כלומר, אתה מייחס לו תכונות שאינן נמצאות אלה בגוף מלבד. כן? ולכן, מי שיגיד שהוא לא מאמין בגוף, אבל הוא מבקש כל התכונות האלה, אז בעצם הם מבקשים שיהיה גוף באמת מפאת העניין, לא מפאת המילים. והרי הם דומים למי שאמר, איני תובע את ראובן מהזוז, אבל אני תובע אני ממנו שורש הרבבה. שורש ריבועי של 10,000. כמה זה? 100. נכון? 100 כפול 100, 10,000, נכון? אז השורש של הרבבה, רבבה זה 10,000, כן? שורש של הרבבה זה 100. אני לא דורש ממך 100, אני רק דורש ממך שורש הרבבה. בעצם אתה אמרת את אותו הדבר, במילים אחרות, שהוא לא סילק מעל ראובן, אלא ביטוי המאה, אבל עניינה נשאר. וכאשר נמנעה הדרישה שהוא גוף, נמנעה עימה הדרישה לדבר ממאורעות הגוף כלל. ולכן אתה לא יכול להגיד ידיעה אחרי הידיעה. וחזרתי אמנם על הדברים בהקדמה זו, על אף... תודה. על אף שדרכי לקצר, כדי לבארה היטב, מפני שהיא בסיס כל הספר, תודה. בסיס כל הספר וצירו, והתעכבות מעטה בה, מונעת יגיעה הרבה אחריה. סגנון אישי מאוד, אומר רב סעדיה, אם אני לא אסביר לך את זה טוב, אתה תתבלבל. את זה שיש ידיעה סופית, בסוף שרשרת הידיעות. ואם יאמר אדם, כלומר, נגיד ככה, הגעת לזה שאלוהים אין לו גוף, אולי אם תעמיק עוד יותר, תגלה שיש לו גוף. אומר, זה שטויות. כן? בגלל שברגע שהגעת למצב שאין גוף, אז אין כבר במה להתקדם במחשבה. ככה הוא טוען. לא. ההקדמות זה כדי לתת לך יסודות בטוחים במהלך החקירה שלך. למשל, אם אדם יחשוב שאלוהים הוא פיל, אז יכול להיות שזה יביא אותו למחשבה שהוא לוויתן בכלל. כי לוויתן יותר גדול מפיל. נכון. באופן תמציתי. מה הוא בא לשלול? רב סעדיה, קודם כל. הוא בא לשלול שאין סוף למחשבות. כן, כי הרי אם החוכמה היא בעלת תוכן אינסופי, אז אי אפשר לתפוס אפילו גם חלק ממנה. נכון? כי דבר אינסופי, אז אין לו חלקים. מהרגע שאתה אומר שאתה יכול להתקדם בחוכמה, אז קודם כל זה אומר שיש גבול לחוכמה. דבר נוסף, זה שאי אפשר שאחרי הידיעה הסופית תהיה עוד ידיעה. מדוע לא יכול להיות שאחרי הידיעה הסופית יש עוד ידיעה? בגלל שהידיעה הסופית מזקיקה אותך להכיר במי שאין לו גוף. ואם אין לו גוף, אז המחשבה לא יכולה להתאפס מעבר לזה. כמו אדם שירצה לעלות בסולם בלי שליבות. עד כאן ברור? כן או לא? לא, לא לגמרי, אני אסביר. הרבה פעמים אנשים, וזה מחשבה יותר מצויה בימינו, אומרים, אין סוף למחשבה. אין סוף למחשבה, וככל שאתה תתקדם בבירור האמת, אתה תהיה יותר קרוב לאמת, אבל אף פעם לא תגיע אל האמת. זאת חשיבה מודרנית. זאת לא החשיבה של רב סעדיה. רב סעדיה אומר, יש מחשבה שמולידה מחשבה, שמולידה מחשבה, עד מחשבה אחרונה, ואין מעבר לה. מובן מה שהוא אומר? זהו, זה מה שהוא אומר. נכון. המושג אין סוף שבו משתמשים בעיקר בקבלה כלפי האלוהות, לא קיים אצל רב סעדיה. מה? מה זה אינדיבידואלי? מה זה קשור? לא. לא. הרב סעדיה סובר שהחוכמה היא אחידה אצל כולם. ולכן 2 ועוד 2 שווה תמיד 4 אצל כל בני האדם. בסדר? לא. הוא בלתי מושג. הוא לעצמו בלתי מושג. כן, מה אתה אומר?
האם...
אמרנו ברח? כן, טוב. זה מאוד דומה. טוב, אפשר... מה השאלה?
אולי יש פה בלבול במושגים, אין סוף.
נכון. נו, אז מה? אבל הרב סעדיה לא משתמש לא בזה ולא בזה. לא, הוא אומר שהאין ספור הוא בלתי הגיוני. לא ייתכן שיהיה דבר שאין לו ספור. כן. לא ייתכן אין סוף מוגבלים בבת אחת. לכן ככה הוא מוכיח את התחלת הזמן. נכון. אפשר להמשיך? מה?
אם המחשבה על משהו בלי גוף, אז אי אפשר לחשוב אחריה. אז אם בן אדם מגיע למסקנה שמלאך מסוים בלי גוף הוא האלוה, שזה בעצם עבודה לרערי, אז גם אחרי המחשבה הזאת אין מחשבה?
צריך לברר מה מגביל את המלאך. למה המלאך הזה שונה ממלאך אחר? זו שאלה שהרמב״ם שואל, בהלכות יסודי התורה. הוא אומר, הרי מדרגות זה אפשרי רק בעולם החומרי, וגם בעולם הרוחני סיבה ומסובב. זה אפשרי, בסדר?
מחשבה שאין אחרי המחשבה, זה גם אם זה רק פליגו, וגם זה סיבה שאין לה מסובב?
זה אותו הדבר. כלומר, יש סיבת, כן, הסיבה הראשונה, ברגע שאתה הכרת בזה שיש סיבה ראשונה, אין מעבר לזה. ואם יאמר אדם, ומדוע נעשה עניין זה צריך להגיעה גדולה זו ולדברים רחבים הללו? למה זה כזה מסובך? אתה לא יכול להגיד דברים פשוטים. נאמר שזה לשתי סיבות. האחת, לפי שכל דבר חשוב, ההתעניינות בהשגתו יותר מרובה ורצויה. מן ההתעניינות בדבר שאינו חשוב. כפי שהדבר ידוע, שמציאת הזכוכית קלה יותר ממציאת המרגליות. אתה מחפש זכוכית, אתה תמצא בקלות. מרגליות יהיה קשה. והשני, מפני שהחוקרים בידיעה זו רבו דבריהם, וגורם דבר זה או חוסר תבונה, או עקשנות להתווכח, או הזנחה ורשלנות, או נטייה לרצון מסוים, כפי שהקדמנו בהקדמת הספר, ולפיכך יש צורך לגלות טעויותיהם כל מה שיש, כל כמה שיש צורך לבאר את האמת, נקודה. רב סעדיה אומר, תראה, יש הרבה דעות שנאמרו בנושא של ראשית המציאות, וזה כל כך הרבה דעות, זה כל כך מבלבל את המוח, שאין ברירה אלא להאריך בזה, כי צריך להתייחס לכל הדעות שנאמרו. בסדר? אגב, זה מאוד מעניין. זה הפוך מהפדגוגיה הדתית של ימינו. הפדגוגיה הדתית של ימינו מנסה למנוע ממך לחשוב. מה אתה מתעסק בכל הדעות שבעולם? יש לנו תורה, יש לנו הגדולים וכו'. זה נעזוב. בסדר? רב סעדיה אומר, לא, עד רבה. יש ככה בדעות. צריך להתייחס. ואחר שסיימתי דברים נחוצים הללו, החל בעצם המאמר ואומר. רב סעדיה לא חושב כמו רבי נחמן. אני אסביר לך משהו. רבי נחמן מברסלב אמר שחסידיו צריכים לא לשאול שאלות ולא להתעסק בחקירס. כי הצדיק הוא כן צריך לעשות את זה. נכון? כלומר, אומר רבי נחמן בתורה סמך דלת, ואם יש צדיק בבחינת משה, הוא מחויב דייקה לעיין בדברי האפיקורסות האלו. כי אף על פי שאי אפשר ליישבם, על ידי עיונו שמעיין שם, מוציא משם כמה נשמות שנשקעו לשם. נכון? ולכן רבי נחמן, לא רק שלמד פילוסופיה, היה מתרועע עם המשכילים, משחק איתם שחמט, כן, דברים מפורשים, יש עדויות לזה. כן, הוא עסק בכל החוכמות שבעולם. עכשיו, אתה מכיר, יש ספר, יש סיפור יפה של רבי נחמן, מעשה בחכם ותם. מכיר? מי הוא התם? התם הוא דוקטור לפילוסופיה שם. כן? רק שהוא התחיל בתור תם. ולכן הוא מוציא את החכם מן הצרה שלו שם. טוב, מה? כן. לא, הוא בחינת משה. בחינה. בחינת שייך לקטגוריה הזאת, לסגנון הזה. מאיזה צד? מצד התפקיד, מצד האינטואיציה. כן, כלומר, מה שהרב קוק גילה לנו במאמר הדור, זה שכל הדור כולו עלה למדרגת הצדיק של רבי נחמן. ולכן כל הדור כולו צריך לעיין דייקה בדברים האלה. כן, טוב. ואחר שסיימתי דברים נחוצים הללו, החל בעצם המאמר ואומר. הודיענו אלוהינו יתרומם ויתהדר על ידי נביאיו. כלומר, קודם כל, בניגוד למה שהוא רגיל לעשות, שבהתחלה הוא מביא את הרעיון הפילוסופי ואחר כך את הפסוקים, כאן רבי נחמן מתחיל מהפסוקים, ואז יגיע לרעיון הפילוסופי. רב סעדיה גאון, רבי נחמן, מה אכפת לך? זה שני רבנים. כן. עכשיו, כן, אז מה שרס"ג אומר כאן, זה מתחיל ברש. כן. מה שרס"ג אומר, זה שבדרך כלל הוא רגיל להביא את הרעיון הפילוסופי, ואחר כך את הפסוקים. כאן הוא מתחיל מהפסוקים, משם יגיע לרעיון הפילוסופי. למה? כי הוא מחפש איזשהו מצפן, מצפן שיגיד לך לאן להגיע. הודיענו אלוהינו יתרומם ויתהדר על ידי נביאיו שהוא אחד, חי, יכול, חכם, אין דומה לו ואין כמפעליו. בסדר? חמישה דברים אנחנו יודעים על אלוהים מדברי הנביאים. עכשיו, החמישה דברים האלה, הוא יגיד כאן הגדרות. ראשוניות, אחר כך הוא יזקק אותם. ידעתי שמישהו יגיד את זה. זה נראה כמו שישה, אבל הוא קורא בהמשך לזה, הוא קורא לזה חמישה. טוב, האמתי יש פה גרסה, טוב, בסדר, אפשר להגיד שישה, אין כמפעליו, זה לא עליו. כן. והוכיחו לנו את זאת באותות ומופתים, כלומר, יש עובדות היסטוריות שמוכיחות את כל זה, וקיבלנו מיד, עד אשר התבר לנו על ידי העיון. כלומר, הידיעות לא התחילו מפילוסופיה, זאת אומרת, הנביאים שלנו לא היו פילוסופים שהגיעו למסקנות, אלא הם קיבלו אמיתות. אחר כך באה הפילוסופיה לברר את האמיתות האלה בדרכי התבונה. בסדר? טוב. כי הם לא היו. זה ההבדל בין הפילוסופים לבין הנביאים, זה שאצל הפילוסופים האמת היא אוטונומית, כלומר היא מוגדרת על ידי הפילוסוף עצמו, בעוד שאצל הנביאים היא הטרונומית, היא באה מבחוץ. גם אברהם אבינו. ומה קרה בבירורים של אברהם אבינו? לא. מה הייתה המסקנה של אברהם אבינו בכל הבירורים שלו? תראי לי את המדרש שאומר את זה. אין מדרש. לא. נא להסתכל במדרשים ברצינות. כתוב שהוא היה בתהייה, ראה את השמש. אמר, הוא, זה האלוה. הגיע הלילה. אמר, וואו, זה לא. אז ראה את הירח. אמר, זה האלוה. באו עננים, כיסו את הירח. אמר, העננים הם האלוה. באה רוח, פזרה את העננים. אז אמר, אולי הרוח זה האלוה, אבל גילה שיש רוח בעצמו. ואז נשאר נבוך, ואמר, אפשר בירה זו ולא מנהיג. כלומר, הוא נשאר עם תהייה, אגנוסטיקאי, אבל נשאר עם חוסר סיפוק. כלומר, איזשהו מקום ריק בהכרה שלו. ואז על זה אומר המדרש, משל לאדם שהיה מהלך בדרך וראה בירה דולקת, אמר אפשר בירה זו ולא מנהיג. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו אני הוא בעל הבירה. אז מה קרה? הוא השאיר מקום פנוי בהכרה שלו להתגלות, ואז הייתה התגלות. הוא לא אמר מסקנה יש אלוהים, אלא להפך, מסקנה אולי אין כלום, אולי. החוסר בבירור הזה גרם לאפשרות של ההתגלות. על דרך האי נוחות, אי סיפוק. זה יותר משלילה. לא, 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 לא. אברהם אבינו לא הגיע למסקנה יש אלוהים. אלא אלוהים דיבר איתו. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, הוא לא מאמין שיש אלוהים, הוא מאמין לאלוהים. יכול להיות. אל תשכח שהספר הזה נכתב אחרי הנביאים. כן. נכון, זה בדיוק מה שקורה כאן. למה? אבל איפה הוא קיים? קודם כל זה לא ברור שזה לא בו. ב', זה נשאר עדיין במסגרת ההוויה. כלומר, אין הבדל בין מהותי ביני לבין השמש. אני קיים, גם השמש קיימת. גם עולם הספקולציות קיים. לא, כי אלוהים הוא למעלה מהקיום. ולכן הדיבור שלו הוא היתרונומי. מה? לא, הפילוסופיה מגלה רק מה שקיים. השאלה איפה הגבולות שלי? אתה אומר, הגבולות שלי נעצרים בגופי, ומעבר לזה זה כבר בחוץ. אתה יכול להגיד שלא? אתה יכול להגיד גם, האם הדג הוא שונה מהאוקיינוס? הדג והאוקיינוס זה, 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 זה ישות אחת. אז אני והקוסמוס זה ישות אחת. אתה דיברת על אוטונומי והטרונומי, נכון? לא, זה לא מה שאמרתי. לא אמרתי שהנבואה באה מלמטה, אמרתי שהנבואה באה מבחוץ. נכון? יפה. כן. לא, אי אפשר. אז, אבל פה הוא מתחיל את הדיון באופן ראשוני, במושגים גולמיים, ואחר כך הוא יזקק אותם. בסדר? לכן יש כאלה שחשבו שרב סעדיה, בגלל הדברים האלה, מאמין בתארים חיוביים. אנחנו רואים בהמשך שזה לא. נכון. כן, אפשר להגיד. אז מה? ולפני כן הוא לא עושה כלום בחיים שלו? מי אמר? או שכן, או שלא. כן. אפשר להמשיך, חבר'ה. וקיבלנו מיד, עד אשר התבר לנו על ידי העיון, שהוא אחד הרי באומרו, שמה ישראל, השם הוא השם אחד. וכן אומרו, ראו אתה, כי אני אני הוא, יש פה מילה חסרה, כי אני אני הוא, גם שימו לב שבערבית המילה כי נמצאת, ואין אלוהים עימדי. ואומרו, השם בדד ינחינו, ואין עמו אל נחר, זה הדבר הראשון, שהוא אחד. ושהוא חי. הרי באומרו, כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים, מדבר מתוך האש, ואמרו, והשם אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, אז אם כן יש לנו שני פסוקים שמגלים לנו שהאלוה חי. מה פירוש חי? נצטרך להבין. אני לא יודע, הוא אומר, מפה אתה יודע מהנביאים שהשם אחד, שנאמר, ויש לך שלושה פסוקים. יש בעיה עם זה? הוא עוד לא מגדיר מה זה אחד. הוא אומר רק אתה יודע שהוא אחד. מה, איך נדע מה פירוש המילה אחד? זה בהמשך. לפי העיקרון שכדי ללמוד ספר צריך סבלנות. בסדר? טוב. ושהוא חי, הרי אומרו כי מכל בשר ששמע כל אלוהים חיים מתדבר מתוך האש. ואומרו שהם לא באמת, אלוהים חיים, הוא יכול. ושהוא יכול. הרי באומרו, ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מאומה. מי אמר את זה? יוב. נכון, נכון. זה יוב, יוב אמר את זה. ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. ואומרו, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת וגומר, והאושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל. ושהוא יודע חכם, הרי באומרו חכם לבב ואמיץ כוח. מי אמר את זה? איוב. מיגשה אליו הישלם, ואומרו אין חקר לתבונתו, ושאין דבר דומה לו ולא למפעליו, הוא אומרו אין כמוך באלוהים השם, ואין כמעשיך. ואחר ששמענו שישה עניינים הללו מספרי הנביאים, באנו לקיימן בדרכי העיון. כלומר, אני עכשיו אביא הוכחות פילוסופיות לדברים האלה. ומצאנו כך, והשגנו על ידי כך ביטול כל טענה המובאת נגדנו ממי שחולק עלינו בדבר מהן, לפי שאינם חושבים את זאת, אלא בשתי דרכים אליהם שלישי. האחד, שמדמים אותו לנבראים, והשני מה שתופסים בכל ביטוי שאני מבטאים בו בתאריו ובכל מילה שנכתבה בספריו בגשמות שבאותה המילה לא לפי השאלתה. ואם התבססותנו בידיעה זו נבר כל זה בעזרת השם וסיוע. כלומר, הם מדמים את הבורא לנברא, המתנגדים לנו, וגם הם אינם מבינים עברית. ולכן פרשו פסוקים בצורה לא נכונה, ואני אסביר לך את הכל, אומר רב סעדיה. ואומר תחילה, שאנחנו מדברים על האחדות, נכון שהשם הוא אחד. אחר שאקדים מן הראיות מה שאומר, אומר תחילה שאני מצאתי מה שמורה שהוא אחד, אחר שאקדים מן הראיות מה שאומר, שעושה, מה?
ביטול פטנה שבפניהם יש לתם דבר מהן, לפי שאינם חושבים את זאת אלא בשתי דרכים ואלא עם שלישית.
כלומר, יש להם, או רק, יש להם שני אופנים של מחשבה מוטעת.
לא,
כן.
ומה שלישית?
אין שלישי. זה כלומר, אין שלישי, רק שתי אופנים האלה. זה סגנון של...
מה זה
השלישי?
יש שלישי כלשהו?
אין שלישי כלשהו.
אז מה קשר שם? גם אין להם רביעי.
נכון, נכון. זה צורת התבטאות מקובלת באותם הימים. כן, ככה דיברו. בסדר. זה כמו שאתה אומר, למשל, אני חושב באופן שאינו משתמע לשני פנים. מה עם שני הפנים?
מי שלא יודע, הוא לא יודע איתו.
הוא מסביר שכשמסבירים את התנ"ך באופן של הגשמה או של ריבוי באלוהות, זה בגלל שהם אינם מבינים את כללי השפה העברית. למה פה הפסוקים בעברית? כי הוא מצטט פסוקים בעברית. זה לא בפירוש הערבי, זה בטקסט הערבי. נו, מה הבעיה שלך? לא הבנתי.
כאילו, מי שלא יודע לקרוא
את זה, הוא היה צריך לכתוב את הפסוקים בערבית. הוא עשה את זה, אגב. בתרגום שלו, של התנ"ך, לערבית. רב סעדיה כתב תרגום של כל התנ"ך לערבית. נקרא תפסיר. נכון? כן, זהו. אגב, יהודי תימן היו קוראים את התרגום לערבית בזמן הקריאה בתורה. מה? אני מסביר לך שיהודי תימן נהגו לקרוא את התורה בבית הכנסת, עד, לא, עד היום הם קוראים רק את הארמית, אבל פעם הם היו קוראים עברית, ארמית וערבית. וערבית, גם של רב סעדיה, לכן התפילה הייתה, מה זה ארוכה? עכשיו, האמת היא שיש קהילות שהשאירו תרגום לערבית בחלק מפסוקי התורה. למשל, ברכת השבטים. ברכת השבטים של יעקב אבינו, הוא מברך את השבטים, נהגו בצפון אפריקה לתרגם את זה לערבית. בזמן העלייה לתורה, כן. וגם ההפטרה, חלק מההפטרות, למשל ההפטרה של תשעה באב, היא ארוכה מאוד אצל המרוקאים, כי היא גם כן בערבית מבוכתה של מדרשים. תדע? טוב. מה? הבעיה היא, אז למה זה בערבית? כדי שיבינו. טוב. ואגב, גם בכמה קהילות באלג'יריה היו נוהגים לקרוא עשרת הדיברות בערבית, אבל לא עשרת הדיברות ממש, אלא היו יושבים אחרי התפילה בשבועות, וקוראים מדרש שמיוחס לרב סעדיה גאון בערבית על עשרת הדיברות. נקרא עשר כלמת. עשרת הדיברות, עשר כלמת. הכרתי אנשים שעוד ידעו לקרוא את זה. מה? מה זה ניגיון? יש לך משהו נגד השפה הערבית? לא, אבל מי שלא הבין את ה... מי שלא ידע עברית יכול היה, אמרתי לך, להשתמש בתנ"ך עם תרגום של רב סעדיה. בסדר? טוב. לא יודע אם זה מצרית. כן, דווקא מצרית, לא יודע. טוב. ואומר תחילה שאני מצאתי מה שמורה שהוא אחד, אחר שיקדים מן הראיות מה שאומר. שעושה הגופות, כיוון שהוא אינו ממינן, והרי הגופות רבים, נתחייב שיהיה הוא אחד. לפי שאם היה יותר על אחד, ייפול עליו המספר, ונכנס בכלל חוקי הגופות. הבנתם את הראייה? אם אתה אומר שיש יותר מאלוה אחד, אז ייחסת לו תכונה ששייכת רק לגוף. ומאחר והתברר שאינו גוף, כי הוא בורא הגופות, ממילא מתחייב שהוא אחד. מה שהיה להוכיח. מה?
אתה אומר להגיד שאין לו מספר.
אין לו מספר.
כי גם אפס.
נכון, נכון, זה בעצם המשמעות.
ואחד במובן שאין לו מספר.
נכון. מלאכים?
הם גם בלי גוף, והם יש יותר ממלאכים.
למה?
יש סיבה
במסובב. נכון. הוא לא אומר את זה, הוא גם לא מביא את הנושא הזה. בינתיים מדבר על האלוה. אז יש לך קושיה מהמלאכים. בסדר? טוב. ועוד. כי השכל לא החליט בעניין העושה, זה שימו לב כאן, זה באופן חזיתי נגד הרמב״ם, כלומר הרמב״ם נגד זה. כי השכל לא החליט בעניין העושה, אלא מפני שאי אפשר בלעדיו. והנה האחד הוא אשר לא ייתכן בלעדיו, אבל מה שיותר על כך אפשר בלעדיו, ואין צורך אליו. לא, סרט הייתי, זה לא נגד הרמב״ם, זה דומה קצת לרעיון של התער של אוקם. התער של אוקם. כן, זה עיקרון, היה נזיר, פרנסיסקני נדמה לי, בשם אוקם, שניסח איזשהו עיקרון, אגב אפשר למצוא לו גם מקורות באפלטון, שאם אתה, אם יש לך הסבר אחד לתופעה, ויש הסבר אחר לאותה תופעה, שזה יותר מורכב, ואתה צריך בשביל זה להכניס יותר גורמים, תבחר את ההסבר הראשון. בסדר? זאת אומרת, זה נקרא תער, חותך, כל מה שלא נצרח. אז גם מה שהוא אומר כאן, כי השכל לא החליט בעניין העושה, אלא מפני שאי אפשר בלעדיו. זאת אומרת, אתה לא יכול להניח שאין מי שעשה את העולם. אז אתה צריך אחד. והנה האחד הוא אשר לא ייתכן בלעדיו. אבל מה שיותר על כך, אפשר בלעדיו, ואין צורך אליו. מובן? והקשר בין המילים?
גם,
יפה. ועוד. מספיק אחד, אז אמס שניים. זה יפה. לא, כי כיוון שכל הידיעה שלך על העושה הגיע דרך השכל, והשכל לא מצריך יותר, זה אומר שאתה לא צריך יותר. מה? הזורואסטרים, כן. נו.
הם לא הסכימו, אני מבין שצריך שניים כדי ש...
אז זהו, ידבר עליהם בהמשך. אז הוא ידבר על זה בהמשך. קודם כל הוא דיבר על זה במאמר ראשון, והוא ממשיך גם במאמר זה. כי לא צריך יותר. לא, מה שאתה לא צריך, אתה לא מכניס בכלל. זה כמו שאומרים, 2 + 2 באוניברסיטה רגילה זה שווה 4, ובבר אילן, 2 + 2 זה בעזרת השם שווה 4. אין שום צורך בזה. כן? נו, אז זה נגד זה, אתה מצחיק, אתה אומר, כיוון שהיוונים חושבים אחרת, אז זה לא נכון, לא, זה בערך כמו להגיד, כתוב בעיתון. נכון. אז זה לא חשיבה יהודית, זה חשיבה שכלית. זה תער של אוקם. זה דווקא לא רע, זה מקדם אותנו. כן, מה אתה אומר? נו. בסדר, מוחלט זה לא. אבל זה מקדם אותנו, יאללה. ועוד. לפי שהעושה היחיד נתעמת בהוכחה הראשונה שהיא ראיית החידוש, אבל מה שיותר על כך צריך לראיה אחרת זולת אותה הראיה כדי להוכיח עליו, ואין שום אפשרות להביא ראיה שלא מצד החידוש כלל. טוב, הוא אומר דבר מאוד מעניין. קודם כל, הוא כנראה חושב שדרכי החשיבה הם חלק מן הידיעה עצמה. כלומר, התהליך שאני עובר כדי להגיע להוכחה, זה חלק מהדבר שאני רוצה להוכיח בעצמו. ומאחר, וכל הראייה שלי למציאות האל, זה אך ורק דרך זה שהוכחתי שהעולם מחודש, אם ארצה להוסיף עוד אלוה, אצטרך להביא הכרח שכלי נוסף שיוכיח לי את מציאות האל הנוסף. לא הצלחתי להבין לא את ההתחלה ולא את האמצע ולא את הסוף של שאלתך. במעמד הר סיני, כן, זה אני הבנתי. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא להם את ריקים, זה נכון, הבנתי גם. למה הוא עשה את זה? כי בא לו, נו, מה... כדי להוכיח שהוא היחידי. ואז מה? למה עם ישראל בכלל יחשוב דבר כזה? כי יש הרבה טיפשים בעולם, וזה מה שהוא אמר, שיש הרבה דעות שנאמרו בדבר הזה, ולכן צריך להתייחס גם לטענות האלה. בסדר? זה כמו שהמצרים הקדמונים היו משוכנעים שיש איזה נחש שבולע את השמש כל לילה. כן? הגיוני או לא? הגיוני. כן. החידוש הכוונה שהעולם יש לו התחלה. שיש לעולם התחלה. וזה כל המאמר הראשון, שאנחנו כבר אחריו מזמן. בסדר, הלאה. ואחר שלוש ראיות אלו שהוא אחד, אומר שכל הוכחה המבטלת מציאות השניים, היא הוכחה לאחד. עכשיו, הוא מתחיל מהזורואסטרים. כלומר, מהטענה שיש שני אלים, וכל מה שאני הוכיח נגד הדעה הזאת, משמש כהוכחה שהאל הוא אחד. בסדר? וכבר עמדת על מה שקדם מתשובותינו על בעלי שיטה זו. איפה זה היה? במאמר ראשון. בסדר? בסדר. ואומר כאן עוד, שאני מצאתי את אלו, כאשר אומרים להם, למה ביססתם את כל הנמצאים על שני יסודות בלבד, ואינכם חושבים שיש לכל מין מהם יסוד בפני עצמו? כלומר, אולי יש אל לעצים, ויש אל לשמש, ויש אל לרוח וכו'. למה רק שני יסודות? יומר, ממה יענה הזורואסטרי, מפני שאנו מצאנו אותם, על אף ריבוי סוגיהם, מתרכזים אל התועלת וההזק. ואין שלישי ביניהם, ולפיכך ביססנו על שניים. כלומר, הנחת היסוד של תורת זרתוסטרה, זה שיש בעולם טוב ורע, במובן של נזק ותועלת. ולכן, זה כולל את כל הנמצאים כולם, ולכן מספיק לנו שני אלים, לא יותר מזה. נכון. לכן אמרו אחד אור, השני חושך. ההוא רמז לה והרימן, מה? כן, ברור, אבל הם לא האלוה. והנה, חקרתי דבר זה. ומצאתי שיש לה מתנגד לטעון עליהם ולומר. הנה, מצאנו שכל התועלת וההזק מתרכזים על חמשת החושים. יש מהם שהוא מוחש בריאות, ומהם בשמע, וכך בשלושת האחרים, הטעם, הריח והמישוש, ואינכם עדיפים ברכזכם אותם אל שניים מזולתכם, אל שניים מזולתכם שמרכזים אותם אל חמישה. היה אפשר להגיד שאני ראיתי שכל המציאות כולה מתחלקת לחמישה נושאים, דברים שרואים, דברים ששומעים, טעם, ריח ומישוש, אז נאמר שיש חמישה אלים. ויכול הוא לטעון עוד נגדם, במה שכל תועלת ונזק נכנסים תחת המראה, ויסודות המראות הטבעיים, שבעה, הרי כל דבר שאתה רואה, הוא אחד מהשבעה צבעים. מסקנה, כמה אלים יש? שבעה. אחד ירוק, אחד כחול. לובן ושחרות וירקות כירק וצהבות ועודם וחמרי השמיים וחמרי הארץ. ואינם עדיפים במרכזם את הכל אל שניים מזולתם, אל שניים מזולתם המרכזים אותם אל שבעה. ויכול הוא להביא עוד כנגדם במה שהם נכנסים תחת הטעמים. ביסודות הטעמים תשעה, המתוק והשמן, והם חמים, והם חמים לחים, והמר והמליח והחריף הם חמים יבשים, והחמוץ והקבס והעפוץ הם קרים יבשים, והתפל והוא טעם המים והקישו והוא קר ולח, ואין הם עדיפים ברכזם אותם אל שניים ממי שרכזם אל תשעה. וכן אפשר לטעון כנגדם בארבעת התוואים אשר הכל מתייחס אליהם, כלומר ארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר. וכן בעשרה האמירות אשר על העצם, מה זה עשרה האמירות? הקטגוריות. וכן בששת סוגי התנועה, כי יש שישה כיוונים בעולם תלת ממדי. עשר הקטגוריות של אריסטו. כן, העצם בתשעת המקרים. כן, שכל דבר הוא או עצם או מקרה. והמקרים הם תשעה. הכמות והאיכות וכדומה, זה עוד תשעה, סך הכל עשרה. וכן בששת סוגי התנועה, כן, מעלה מטה, ימין שמאל, קדימה ואחורה. וכן בשבעת סוגי הכמות, וכן בשלושת הזמנים ובשלושת המשפטים ובשלושת התבניות, לא אריך בדברים עד שיתברר ביטול הדרך שהלכו בו גם מצד החוכמה, ומה שבררו מספר מסוים מבין שאר המספרים והחליטו עליו.
מספר אחד זה שהוא, זה מקסימום המחנה שאתה אפשר למצוא בין כל הנמצאים.
טוב, זה מה שהוא אמר מקודם, אבל חוץ מזה עכשיו הוא אומר, גם אם נקבל את שיטתכם שיש שניים, אז למה לא חמישה, למה לא תשעה?
למה
אחד? אחד, טוב, זה הוא הסביר למה, הוא הביא שלוש הוכחות למה. עכשיו כשאני דוחה את השניים, אני דוחה גם את התשעה, בעצם, כי כל הדברים האלה מיותרים. בסדר? טוב. מה? אז זהו, עכשיו, אפשר גם איזה לטעון, אבל אפשר גם לזה להפוך. כן? שהחמישה החושים הם עיקר המציאות. כלומר, יש דברים הנראים, סימן שיש מראות בעולם. יש מי שברא את המראות האלה, או המראה ברא את העולם. יש הנשמע, זה השמיע, אדוני. נכון, את זה, א', הוא כבר אמר במאמר ראשון, כדי לדחות את השיטה הזאת, ב', הוא חוזר על זה פה. עוד מעט. טוב. והוסיף לכך בירור ואומר, אם היה כל אחד מהם כאשר רוצה לברוא דבר, הנה פה זה, הוא קצת מעריך יותר ממה שהוא עשה במאמר ראשון. אם היה כל אחד מהם כאשר רוצה לברוא דבר, אי אפשר לו, כי אם בעזרת השני, הרי ששניהם קצרי יכולת. ועם זאת, אם היה רצונו זוקק את השני לבוא לעזרתו, הרי שניהם יחד זקוקים זה לזה. ואם לכל אחד מהם יש בחירה, ורצה אחד מהם להחיות גוף, ורצה השני המתתו, יחייב הדבר שיותו הגוף חי מת יחד. הוא אומר עוד, ואם היה כל אחד מהם יכול להסתיר דבר מעמיתו, הרי שניהם יחד בלתי יודעים. ואם אינו יכול לכך, הרי שניהם יחד קצרי יכולת. והוא אומר עוד, אם היו מחוברים, הרי הם אחד, ואם היו נפרדים, הרי על ידי שלישי ביניהם, ולא ייתכן לדעתי לבעלי שיטה זו לדמותם, כמו הצל והאור שהם נוגעים זה בזה, בלי שלישי, לפי שאלה מקרים. וההם, לדעתם, גופים. כלומר, אל תגיד, כן, רואים שאור וצל נוגעים זה בזה. לא, זה לא אותו הדבר. כי פה אתה מדבר על הנחת היסוד של הזורואסטרים, ששתי הישויות הן ישויות גופניות. ונמצא כי ההוכחות הללו מתאימים למה שנאמר בכתובים, שאין בורא זולת האחד, כאומרם, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. וכן, וידעת, מה? לא, הוא אומר, אם היה שלישי, כלומר, אם יש משהו שמחבר, צריך גורם שלישי. כי הם ביחד פועלים בעולם. הרי העולם שלנו, לפי השיטה הזאת, היא תולדה של המפגש בין שתי הישויות. וכן, וידעת היום בשבות האלה, ובכה כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הסביטה אחת אין עוד. וכן, פנו אליי ויבשעו כל אפסי הארץ, כי אני אל ואין עוד. וכן, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדי, אני השם ואין עוד. וכן, אני השם ואין עוד זולתי, אין אלוהים, אזורך ולא ידעתני. וכן, הלא אני השם, זה בישעיהו אגב, הפסוק הזה, זה כנגד השיטה הפרסית. וכן, הלא אני השם ואין עוד אלוהים מבלעדי, אל צדיק ומושיע אין זולתי. וכן, כל הדומה לזה. אז קודם כל, אז אומר, גם הנביאים, דיברו בסגנון שבא לבטל את אמונת השניות. ביוחד הפסוקים בישעיהו רואים שהם נכתבים ישירות באמת נגד מאמיני השניות. אתה שואל יחיד האם הוא כל יכול. בהמשך הוא מוכיח את זה. אלא הוא עושה את זה נקודה אחרי נקודה.
עכשיו,
הוא מניח את זה, אבל הוא עוד לא הוכיח את זה. עכשיו, הוא יוכיח את זה בהמשך. למה הוא לא מוכיח את זה כאן? כי הוא לא יכול לעשות שני דברים ביחד, כי הוא לא אלוה. יכול להיות שיש השפעה של היהדות על הזורואסטריזם. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. מעניין, מתי הופיעה תורת זרתוסטרה בעולם? זה מה שטוענים היום חלק מן החוקרים, אבל זה לא נכון. תורת זרתוסטרה הופיעה בזמן גלות בבל. כלומר, כשבני ישראל הגיעו בשבי אל בבל, תוך זמן קצר פתאום צצה תורת זרתוסטרה, שבונה את כל העולם האלילי על נוסחה מוסרית. של מאבק בין הטוב לבין הרע. זה היה חידוש בעולם האלילי. אז מאיפה זה בא? אולי ממישהו שדיבר על אלוהים שרוצה את הטוב ונלחם ברע? הגיוני? אגב, יש אפשרות להבין את זה כך. הרי קורש, אנחנו רואים שהמלך קורש לא היה זורואסטרי. אנחנו לא, בדבריו אנחנו רואים את האמונה הקלאסית במיטרה וכו'. אבל כמה דורות אחר כך אנחנו כן מוצאים את זה. סימן שזה הזמן שבו זרתוסטרה פעל, ועל זה אולי נאמר במגילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייהדים. מה זה מתייהדים? עושים את עצמם יהודים, או מתנהגים כיהודים. כן? זה סימן שהתחילה תורה חדשה באותה התקופה, שיש לה השפעה מן היהדות.
יש עוד כאלה גם מה?
מה אכפת לי מה חושבים באקדמיה? את זה כתב החוקר בר טוביה בחוברת הניר שבראשה עמד הרב קוק. זה אפשרות. בכלל, השאלה איך השפעות רוחניות עברו מתרבות לתרבות, זה דברים מסופקים. יש טוענים שבודה הוא המקור לאמונה הנוצרית. אולי. יש כאלה שכתבו את זה, חוקרים, אני קראתי. מי יודע? טוב, כן, מה? אין סתרה דאחרא, אלא סתרה אחרא. כן, ביהדות זה בדיוק כפור. ביהדות יש סתרה דקדושה וסתרה אחרא. שאתה, מה זה סתרה? צד. שני צדדים של מה? של אותו הדבר. זה שני צדדים של האלוהות. האלוה מתגלה דרך סתרה דקדושה, או דרך סתרה אחרה. אז זה בדיוק הפוך מזרתוסטרה. זרתוסטרה אומר שיש שני אלים שנפגשו ועשו את העולם. בסדר, זה בכלל לא אותו דבר. אהורה מזדה והארימן. מה זה? כן, בדיוק, כן. אז זה משהו אחר לגמרי. ואין לזה שום קשר לספר של ניטשה, כה אמר זרתוסטרה. זה משהו.
זאת אומרת, זה מה שמקשה לחיפוש בגוגל.
כן, בגוגל מכניסים את זרתוסטרה עם ניטשה תמיד.
כל הזמן מכניסים את ניטשה לתוך ה...
כן, נכון. כי גוגל לא מבין מהחיים שלו כלום. טוב.